vinos, digamos, de manera diferente, la distancia se dio, ¿no? שבאמת זכות התורה תגן בעדו ובעזרת השם. גם לכל הבחורים שהסכימו להיות מצטרפים למאמץ הזה, עכשיו עושים את זה כל מיני פרטים וכל מיני עניינים מהסוג ה... כן, אבל הבנתי שזה גם הפרט שלכם בעולם הבא, זה לא רק דברים, זה בשביל ה... כתיבת ספר תורה ולקנות ספרים. אז אתם ככה אתם נקרא מחי ומחי. התורה ככה בכל נקרא לזה איתם קצת. אבל אתם יודעים שבימות ביום שישי ובשבת, וגם כן כיף בפיצוריה לגבי יום תדבר, כתוב להיות, ועושים את ימי הפורים האלו בזמניהם, זמנו של זה, לא כזמנו של זה. אז אנחנו בי"ד, מה לנו את הדבר? אז אמרנו, אנחנו לא אומרים בחנות, אבל אנחנו שום סיבה שבית המדרש לא יהיה מלא בלומדים ביום תדבר. כמו שאנחנו מצפים שהירושלמים ביום י"ד הם ילמדו כמו שצריך. ישראל זה לא פורי. אז גם אנחנו צריכים לצפות בעצמנו, אז יש לנו קצת יותר קשה. זה אחרי פורי, ולפעמים זה לפני, אחרי פורי זה קצת יותר קשה. אבל גם זה צריך קצת איזשהו דחיפה מלמטה, אז בעזרת השם. אז אנחנו יודעים שעיקר העניין זה הרצון והחשק והדבקות בתורה, ואנחנו בימי הפורים האלה נמצאים בזמן שהרב אמרו חז"ל שיש לנו את קבלת התורה המיוחדת לזמנים הללו. הדור קיבלי אבו מאה חשברוש, אז רציתי שניגע בדבר מעניין, שהוא לא דווקא הדבר שתקלו בו בסוגיה הזאת. חדש שלפניכם הבאנו את הדברים שנגעו בהם בסוגיה, אבל אני רוצה לנגוע באיזושהי נקודה שעושה נקודה מהותית, ויש עוד כל העניין. אני אסתכל ביחד בסוגיה במותכת שבת, שם כתוב כך: ויתקבו בתחתית ההר, בשבת ויתקבו. אמר עבדי מברסם בברסה, מלמד שקודם הקדוש ברוך הוא עליהם את האח שהגיעי, ואמר להם, אתם מקבלים את התורה, מותר רגלה שם תקו. זאת אומרת, הכוונה מאוד פשוט, שמתוך הפשט של הפילים, מתעסקו בתחתית ההר, אז אנחנו היינו מסבירים את תחתית ההר, הכוונה למגלות ההר, לצד תחתית ההר. אבל חז"ל לקחו את הפסוק כפשוטו, ואמרו כתוב בהתייצבו בתחתית ההר. זאת אומרת, זה כמו להיות מתחת לרשת. אז התיאור של הפסוק מתאר בני ישראל שנמצאים מתחת להר. ומה הפשר של בני ישראל נמצאים מתחת להר? הרי בני ישראל היו למרגלות הר סיני, אלא שזה בא לתאר איזשהו עניין של כפייה שכופה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל לקבלת התורה. מלמד שכופה הקדוש ברוך הוא להם את ההר כנגי, אמר להם יותר תמיד בתורה הזאת, בגלל שם כאילו עושים. אין לי מושג מה קרה במציאות, במציאות, אבל מה שנראה שהכוונה היא כנראה, אולי זה איזה איום באיזה מין רעידת אדמה כזאת. לא היה ברור לבני ישראל שאם הם לא מקבלים את התורה, הם ימותו באותו רגע. זה כמו, כן, בתיאור ציורי. כאילו לוקחים את ההר, מעתיקים אותו במקומו, שמים אותו מעל כל בני ישראל, כן, זה הכל אני אומר רק בדיוק, ואז אם הם מקבלים את התורה, אז זה היה לי כל הלב, ושם תהיה תמומתם. אז אני אומר שמצד המציאות, אולי צמרי הטבע, גם אני מבין שבאותה תקופה היו עצים גלויים, יחסית, לא כל דבר היה נסגר לגמר, אבל מכל מקום הכוונה כנראה לאיזה מין זעזוע אדמה כזה, שיגרום נהר ייפול עליהם. וזה הכוונה לשפוט את הנהר הזה. והיה ברור להם שהם מוכרחים לקבל את התורה כדי להציג את החיים של עצמם. זה המשך הפשוט בדברי חז"ל. זאת אומרת, למעשה קבלת התורה הייתה כתוצאה מן העונש התורה. אומרת הגמרא, אמר רב אחא בר יעקב, ניתן לבודעה רבה לאורייתא. זאת אומרת, הכוונה היא, אנחנו יודעים שהמודעה זה הלכה בהלכות הקניינים או בהלכות החלויות, או בין צורתו אותם מרצון, שכאשר הם בחו על האדם לעשות את המעשה, אז הוא יכול, אחר כך, שהוא מוכיח את זה שהוא היה אנוס, אז הוא יכול להוכיח אחר כך שאין תוקף למעשה שנעשה, כיוון שהוא נעשה תחת האונס. זה המושג מודעה. לכן בני ישראל, יש להם הסבר במידה שהם לא יקיימו את התורה אחר כך, וכך שלא מחויבים, כך אומר רש"י. אם יש מנהג הדין, למה לא קיימתם את מה שקיבלתם עליכם, יש להם תשובה שקיבלו האונס. אבל למה? אף על כולכם, אדמו קיבלו בימי אחשוורון, חסיד כאילו קיבלו העזים, כאילו מה שקיבלו כבר. זאת אומרת, הכוונה שבתקופה זו, חי בהסדר, כיוון שעם ישראל הוספנו לעצמנו עוד את המצווה הזאת של מצוות הפורים, זה נכון שכבר כתוב בחז"ל שהיו כל מיני הסברות שהיו כבר תקופות קדומות לתקופת מרדכי ואסתר, שצרקופצה ושנטילת ידיים שכן שלמה המלך ושאהובין, אבל כל מיני זה יותר סוג של גזרות. זאת אומרת, גזרות זה מין משמר את התורה, אבל לקבל מרצון לעשות איזשהו משהו שאתה לא יכול לעזור, אז זה לא מצינו עד תקופת מרדכי ואסתר, זה המצווה הראשונה שיש לנו כתקנה קבועה לדורות, כלומר, תקנה כללית של עם ישראל, שהיא קבועה לדורות, הדבר הזה הוא למעשה קבלת התורה מרצון. כלומר, בעצם מעידים שאנחנו רוצים להיות מקבלים את התורה. אז אם כן, אם אני מתמצת את מה שכתוב פה בדברים של הגמרא, הייתי אומר שיש פה שלושה עניינים. דבר ראשון, רואים מחז"ל שברור שבני ישראל צריכים לקבל את התורה. להסביר מה אני מתכוון. הרי לכאורה, כמה שהתורה זה ציווי אלוקי, אז מה זה קשור לקבלה שלנו? זאת אומרת, מה היה חשוב פה? מה חשוב פה שעם ישראל יקבלו את התורה? מה זה משנה אם אנחנו מקבלים או לא מקבלים? בסופו של דבר יצא אלוקי ואנחנו חייבים לעשות את התורה. בכל הסוגיה רואים שיש כדי שיהיה מחויבות לבני ישראל לקיים את התורה, אנחנו חושבים שבני ישראל יקבלו את התורה. מה, בלי שהם יקבלו את התורה, ככה נראה בתורה שאין מחויבות לקיים את התורה. ככה זה נראה מתוך פסק הגמרא. רק אחר כך הגמרא אומרת, זו הנקודה השנייה, שהייתה קבלת תורה בהר סיני, שהייתה קבלת תורה מעומק. כלומר, הם קיבלו את התורה, אבל הם קיבלו את התורה תחת עומק. פשוט צריך להבין שהכוונה היא מה הם קיבלו את התורה. כאילו אמרו, אנחנו מסכימים, אבל ההסכמה הזאת הייתה באומץ, כמו שאומרים לבן אדם, תמכור לי את הבית שלך, אז יש הבדל בין אם הוא אומר, טוב, אם אתה רוצה, אני מוכר לך, זה מייצר, לבין מצב שכופים אותו. אומרים לו, אם אתה לא תמכור, אנחנו נערוג אותך. אז גם הוא מוכר, אבל זה מתוך אומץ. זאת אומרת, יש פה קבלה, הם כביכול אומרים, אנחנו מקבלים, אבל מתוך אומץ. והנקודה השלישית שבימי מרדכי ואסתר הייתה קבלת התורה מרצון. שאלה מוקדמת ששאלו אותה אבותינו הראשונים, היא מתייחסת לשאלה למה היה צורך בכפייה שכפה הקדוש ברוך הוא את עם ישראל בקבלת התורה. הרי בני ישראל אמרו, קודם מתן תורה, אם תסתכלו, יש לנו בספר שמות, בפרק י"ט, לפני מתן תורה בפרק כ', כל אשר דיבר השם נעשה. אם תסתכלו בספר שמות פרק כ"ד, עכשיו בפרשה שם של הקורבנות והמזבח של העשו, אז שם גם כתוב, כל אשר דיבר השם נעשה, ושם כתוב בפיתוי המיוחד, כל אשר דיבר השם נעשה ותשמע. יש מחלוקת בחז"ל, במחילתא, האם הסיפור הזה היה לפני מתן תורה, מה שכתוב את המזבח שעושה משה רבנו שם, נערי בני ישראל, או שהוא היה לאחר מתן תורה. אבל ודאי אם הוא היה לפני מתן תורה, לפני שאפילו הנעשה ונשמע נאמר לפני מתן תורה. אם תסתכלו בספר דברים, פרק ה', תראו שמשה רבנו מתאר נמצא גם המבט של הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, היטיבו אשר דיברו, ושם מתואר את הפסוקים בתפילי ישראל, לא כתוב כביטוי נעשה ולא נעשה ונשמע, אבל שם כתוב שמענו ועשינו. זאת אומרת, בני ישראל לפני מתן תורה, וזה מתואר לפני מתן תורה, בני ישראל מוכנים לשמוע ולעשות את התורה, אם כן יש קבלה ברצון של בני ישראל. אז לכן שאלו רבותינו ראשונים וגם אחרונים, מה היה הצורך בכפייה? בתשובה, מה היה הצורך בכפייה, ראינו את זה נקום בטח שלפניכם, אנחנו רוצים, נקרא לזה שלושה דברים עקרוניים, יש ניואנסים בין הדרכים השונות, יש דרך אחת שנמצאת את בעלי התוספות, עוד שוב, יש פה גם כל מיני סגנונות, אבל בעצם, לפי הדרך הזאת, כיוון שהיה שם כל מיני דברים שיצרו איזה מין תחושת איום על בני ישראל, לכן הקבלה שלהם, כשהם אמרו, כל מה שדיבר עכשיו נעשה, ואולי גם אפילו נעשה ונשמע, כל זה, הם חזרו בהם, או היה קשה שהם יחזרו בהם. לכן היה צורך בכפייה. זה דבר אחד. יש דרך נוספת לרבותינו הראשונים, וגם בחז"ל זה כבר מובא, שהייתה קבלת התורה חלקית. זאת אומרת, בכל מקום קיבלו את התורה של דיסטן, או התורה של בעל פה, בכל מקום קיבלו את התורה שאין בהם עונש, ולא בדברים שיש בהם עונש. יכול להיות שהם קיבלו רק מעשרת הדברות, ולא שאין התורה. זאת אומרת, אני רואה את זה ככה את הכותרת. קבלה חלקית, זה אצלכם נמצא גם בדף, וזה עושה מאוד אחרת של זה. והדבר השלישי, זה דברים מפורסמים, שכותב אותם במערב מקרא, בכמה וכמה מהספרים שלו, בעיקר מרחיב, הדבר הזה, בהקדמה לספר החדש, על מגילת אסתר, כותב את זה גם בנת חצורת הפריד דלת, כותב את זה גם בספר של ישראל, ספר רגולה, לא? הדברים של המערב מקרא, שבהם הוא כותב את העיקרון הזה, שנכון, שבני ישראל קיבלו את התורה ברצון, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסתפק בקבלת התורה ברצון, ויש צורך שהתורה תינתן דווקא בכפייה. ובמערב אנחנו רוצים שלושה סגנונות, למה יש צורך שהתורה תינתן בכפייה, גם בזה אני לא רוצה לעשות עכשיו, אתם ככה לפני הפעודה שלכם, אולי זה איזושהי התגמות לעסוק בדבר הזה, אבל מכל מקום זה כבר מסיבה אחרת, זאת אומרת, הייתה קבלת תורה ברצון, ואף על פי כן, היה סוף בכפייה מצד עצם מציאות התורה, מצד החיבור בין עם ישראל לתורה, מצד החיבור בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, כל מיני עניינים מהסוג הזה. יש שלושה סגנונות שנקראים בקורות שונים בדברי המערב, שניים באור חדש, אחד בספר ספר ישראל, בכל מקום. ועניינינו, הראשונים כבר סיפרו בשאלה, מה היה סוף בכפייה אחרי שלמד מעשה ונשמע? רק מהסיפור הזה בפריזות, או בגלל שלמרות שאמרו נעשה ונשמע, או רק נעשה, בכל מקום, היה חזרה מסוימת מהדבר הזה, או כי הכוונה היא חלקית, או כי יש פה עניין עקרוני שהתורה תינתן גם בכפייה. אגב, לפי המערב מקרא, שהיה עניין עקרוני שהתורה תינתן בכפייה, אבל לא היה צורך בכפייה, אבל שהייתה קבלה ברצון. לכאורה, מה פה מודעה רבה לאורייתא? מה פתאום שבני ישראל יפגעו אחר כך לבוא? לא קיבלנו מרצון, אבל קיבלנו מרצון, והייתה קביעה בנוסף על זה. והייתה קבלה מרצון. אבל אני מתייחס את זה ואומר, זה שני סגנונות, לא נדעת את הדבר הזה. בכל מקום, זה ביחד השאלה. אבל יש פה שאלה שהיא פחות מוכרת, והיא למה בני ישראל נענשו במהלך ההיסטוריה, עד בימינו בחיי אסתר, אנחנו יודעים שגלינו בארץ ישראל, והגלות של בית ראשון, היה אינספור פעמים שהקדוש ברוך הוא מעניש את בני ישראל מסיבה שהוא לא מקיימים את התורה, ומעלת ההיסטוריה מיציאת מצרים עד לימי מרדכי ואסתר, למה נענש? הרי אם לא הייתה קבלת תורה עד לתקופת מרדכי ואסתר, וראינו על פי פשט הגמרא, זו המדינה הראשונה שאמרנו שיש צורך של בני ישראל יקבלו את התורה, אז למה היה עונשים במהלך כל השנים? השאלה הזאת היא לשאול אותם במפורש, כמובן, ונראה את הדברים בלשונות, ובזה אני רוצה שנתמקד. אומר הרמב"ן, תסתכלו, זה המקור האחרון שהבאנו, ממש בתחתית העמוד, שאומר הרמב"ן כך, ואז אמרינו בעניין אגדה, עד הודעה רבה לאורייתא, ומתארץ כבר פיתוח ימי אחשוורוש, נראה לי שכשהרמב"ן אומר בעניין אגדה, מקווה לומר, אל תחשוב שדברי הקורא האלו בעצם אומר שעד לתקופת מרדכי ואסתר אפשר היה שנתה חיוב לומר שאנחנו לא חייבים, זה לא נראה איך ש... בכל מקום ככה, אבל הוא חזק. קשה לי. הוא שואל הרבן, וכי מה קבלה זו עושה מסופו של עולם ותפילתו? אם קודם חשבלו שלנו מצובים, למה נהנשום? זאת אומרת, הרמב"ן שואל את השאלה הזאת, למה בני ישראל נהנשו על זה שהם לא קיבלו את הערה שלא קיבלו את התורה עד לתקופת אחשוורוש? הרי אתה אומר שהיה כיסרון בקבלת התורה על בני ישראל. ואז הוא מוסיף את המילים, פה לא העתקנו את זה בסוף השני, צריך לכתוב את זה, ומכל מקום. הרמב"ן שם אומר, בין תאמר, בגלל שהם עברו את צו השם, בגלל שעברו את הציווי של השם, אז בכלל מה הדברה גם על הקבלה? הרי מה שמחייב אותם זה הציווי של השם, מה אכפת לנו מהקבלה? אלא על כוח הכרעה רואים שחז"ל הבינו שיש צורך בקבלת התורה מכתב בני ישראל. ואם היה חיסרון בקבלת התורה עד התקופה של מרדכי ואסתר, אז גם הנהנשו. אומר הרמב"ן, ותראו את הדברים מיוחדים וכותב, ונראה לי לומר, שבתחילה אף על פי שהיה להם בובה, זאת אומרת, אכן היה חיסרון בקבלת התורה, מכל מקום לא נתן להם הארץ, אלא כדי שיקיימו התורה, כמו שמפורט התורה בכמה פרשיות, כי בהיתה להם ארצות גויים, ועמד אומרים ירשו, ועברו שלא חוקה ותורותיו ימצאו. והם עצמם מתחילה לא יקרו בדבר כלל, ולא מעברו בהודעה כלום, אלא ברצון עכשיו עצמם עברו כל השם לבי השם עצמם נשמע. לפיכך, כשעברו על התורה, עמד נגלה מן הארץ. כשגלו מסרו הודעה לדבר, נפסיד יש עסקל, לפיכך, אני מדלג, כשבאו להצביעה שלהם כאזרח, עמדו מעצמם וכולו ברצון שלא יפנו שוב לנו. הרמב"ן אומר כך, אילו הקדוש ברוך הוא היה מחייב את עם ישראל לקיים את התורה רק מצד הקבלה שהם קיבלו את התורה, אכן הם לא היו נענשים, כיוון שהם לא קיבלו את התורה מרצון. אף על פי כן, יש עניין נוסף, וזה התנאי לקיום עם ישראל בארץ ישראל. התנאי לקיום עם ישראל בארץ ישראל זה קיום התורה. זה בלי קשר לשאלה אם מקבלים את התורה או לא. זאת אומרת, יש פה שני דברים. אחד, המחויבות לתורה היא מתוך זה שבני ישראל מקבלים את התורה, זה נקודה אחת. נקודה נוספת, ההיתכנות להמשיך לחיות בארץ ישראל ולא להיענש ולצאת לגלות. כמובן, להיענש ולצאת לגלות תכנים קודם כל מעונשים שקיימים בארץ ישראל, אבל התנאי להיות חיים בארץ ישראל זה רק מתוך קיום התורה. וזה לא קשור לקבלת התורה. לתנאי הקיום בארץ ישראל. ולכן העונשים שאנחנו נמצא במהלך ההיסטוריה לעם ישראל, מקופת יהושע ובנים שהזרקו לארץ עד מה שאמרנו כבר מרדכי ואסתר, היו בסיבה זה שהם לא קיימו את התנאי להיות מסוגלים לשבת בארץ ישראל. בלי קשר לקבלת התורה. זה תנאי קיום בארץ ישראל. וזאת הסיבה לעונשים. אחר כך, מימי מרדכי ואסתר, הם כבר קיבלו את התורה, ואז נמצא שחוזרת גם המחויבות שלנו לשמור את התורה מצד קבלת התורה. זאת אומרת, יש מחויבות לשמור את התורה מצד קבלת התורה, וזה באמת היה פגם ביציאת מצרים, כי זה לא היה עם רצון. אבל אחר כך, מצד ארץ ישראל, יש לא קשור למחויבות. לקבל את התורה ולשמור אותה מצד מה שהתחייבנו לקבל את התורה, אלא מצד תנאי הקיום של ישראל. זה חידוש גדול, זה לא שותים לרמב"ן להמשיך בדבר הזה, בתפיסה מה זה המציאות של החיים של עם ישראל בארץ ישראל, והקשר הישיר לדין תורה ומצוות, וזה עניין מהותי שעם ישראל בארץ ישראל יכולים לחיות רק אם מקיימים את התורה והמצוות. כמובן, זה חשוב סבלנות, ולפעמים דברים שקורים בתהליך, כשאנחנו רואים בית ראשון, לא מיד של צד שבוע, עבודה זרה, אז מיד יצאנו לגלות, זה היה תהליך כזה, זה מין מסע ומתן כביכול בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל, וניסיונות. אין ספור חוזרים ונשנים להחזיר את עם ישראל בתשובה, אבל מכל מקום זה עניין נוסף. אבל אני רוצה לשאול אחרי כל הדברים האלה, שתי שאלות. אחת, אחרי כל הדברים האלה אנחנו רואים שלא תהיה מחויבות, ככה רואים, דם ישראל לקיים את התורה, בוא נעזוב את ארץ ישראל. לא תהיה מחויבות מצד עצם זה של ציווי השם, רק אם בני ישראל יקבלו את התורה. ככה אנחנו רואים. גם לפי רמב"ן זה נכון. רק הרמב"ן אומר, אתם בארץ ישראל, אז יש שני קיום בארץ ישראל. כמו שלומר, האם האדם חייב לאכול ולשתות כדי לחיות? אז התשובה זה לא בגלל שהוא דיבר על עצמו, זה המציאות. בלי לאכול ולשתות, אתה לא תחיה. אז בדבר, מתנאי הקיום בארץ ישראל, זה לא מחויבות לקיים את התורה, אלא זה מתנאי הקיום בארץ ישראל. צריך לקיים פה המצוות. אבל מחויבות לקיים את התורה, היא רק אם בני ישראל מקבלים את התורה. ואנחנו צריכים שקבלת התורה תהיה בלי שום דופי. כלומר, שהם קבלו את התורה מתוך רצון מוחלט. אז השאלה שלנו, למה לכאורה לא מספיק צו השם כדי שנהיה מחויבים לקיים את התורה? זו שאלה אחת. דבר שני, אם אנחנו צריכים קבלת התורה כדי לקיים את התורה, אז מה פתאום העובדה שזה דור שנקרא מצרים או בדור כלשהו, נגיד, בידי מרדכי ואסתר, בני ישראל שהיו באותו זמן קיבלו את התורה, הדבר הזה מחייב את הדורות הבאים. לכאורה, מי שקיבל, שיתחייב. הדורות שלאחר מכן, שהם לא קיבלו ולא שאלו אותם, אז למה שהם מחויבים מכוח קבלה של מישהו שקיבל אי פעם מעבר? השאלה הזאת לא ראיתי אף אחד ששאל אותה, נראה לי שהיא שאלה ממש פשוטה ויסודית פה בסוגיה, והיא כאילו כמו המובנת מאליה. מה שהזכרנו מקודם הוא כאילו כבר אומר, הוא עושה את השק לבטל את זה. ואם תגיד שציווי השם הוא זה שמחייב אותנו, אבל רואים בחדר שמדברים על זה שיש צורך בקבלה ולכן יש מודעה, אז זה לא עצם זה שיצטרך לבטל. נראה לי שיש פה איזשהו דבר מהותי ועקרוני להבין למה הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה קבלת תורה. ברור שכשיש ציווי אלוקי באופן עקרוני, יש מחויבות. לא להיכנס לשאלה למה אם יש ציווי אלוקי באופן מחויבות, בכל מקום זה די ברור. אפילו באינטואיציה הפשוטה, אם אנחנו תלויים בהשם ויש צו אלוקי, אז ודאי שיש מחויבות. לא בגלל שהוא כופה אותנו ואם לא נעשה, אז יקרה לנו כל מיני דברים, אלא כמו שמציאות השם, במיוחד גם הציווי אלוקי מוכרח. אבל הקדוש ברוך הוא זה לא מספיק. ולמה? הקשר בין התורה לבין עם ישראל, או נקרא לזה הקשר בין התורה לבין המציאות, צריך להופיע בעולם כפי שהדברים מתנהלים בעולם הזה. זאת אומרת, אני אמחיש לכם את הדבר הזה. היום יש מושג כזה שנקרא החוקה של האומה, החוקה של העם. כן? אנחנו נצא לזה. עם ישראל פה עדיין אין לנו איזושהי חוקה, ובעזרת השם, המחזים שלנו רק חוקה אחת פה. ואגב, הביקוח, מי תהיה חוקה פה במדינת ישראל או לא, קשור בדיוק לתקודה שאנחנו מדברים בה עכשיו. אבל קשור לא מתכוון היסטורית, קשור כזה דברים בה עכשיו, קשור לבחן המהותי. אבל תיכול מובע ארצות הברית. ארצות הברית זה מדינה ענקית שיש בה חוקה. מה זה חוקה? חוקה זה בעצם כללי היסוד שהעם, הקבוצה, מחליטה לנהל את החיים שלהם על פי עקרונות היסוד האלה. הדבר הזה הוא מקובל בכל האנושות. כשיש קבוצת אנשים שמתארגנת, והקבוצה הזאת מתחילה לחיות חיים משותפים, כדי שתהיה ביניהם שותפות, יש צורך בתשתית שנקראת חוקה. איך נוצרת החוקה הזאת? חוקה אי אפשר לחוף אותה על ידי גורם פתאום. חוקה צריכה להיות דרך זה שזה מה שהציבור רוצים. כיוון שזה מה שהציבור רוצים, אז הכללים האלה שיקבעו הם בעצם החוקה המחייבת את הציבור. עכשיו, תסבור לי בעצם מה שאני רוצה פה. זה נכון שיש אפשרות להבין שאנחנו מחויבים לקיים רצון השם בגלל שיש פה צו אלוקי. אבל הקדוש ברוך הוא לא מעוניין שהתורה תהיה במציאות רק דרך צו אלוקי. הוא רוצה שהתורה תהיה במציאות כפי מה שדרך העולם מתנהל. ולכן, כדי שעם ישראל יהיו מחויבים בתורה, יש צורך שזה יעבור דרך המנגנון הזה של הקבלה הלאומית. ואם אנחנו כעם לא נקבל מרצון, וזה צריך להיות קבלה מרצון, כמו שכל חוקה לאומית קבלה מרצון, אין לנו מחויבות לתורה. למה? כי זה רצונו של השם, שהתורה תתגלה במציאות או תתקיים במציאות דרך עם ישראל, ובדיוק כמו שעמים חיים על פי עקרונות יסוד מסוימים. ולכן, זה מיטה דרשית על הסוגיה הזאת, שלא מספיק הציווי האלוקי, אלא יהיה צורך בקבלת בני ישראל. וזה צריך לעבור את הפרוצדורה הזאת, ואז מה יקרה? ואז זה אומר שעם ישראל כאומה, בתשתית היסוד שלה, על פי מה שהאומות מתנהלות בעולם, על פי טבע האנושי, מה שעומד ביסוד הברית הלאומית בעם ישראל, המחויבות שלנו זה לזה, זה התורה. ולכן יש צורך בקבלת התורה על ידי ישראל. זה רצון השם שאתה מתגלה במציאות. על פי זה גם אפשר להביא את השאלה שלי השישה. שאלנו, אז הם רצו, בדורות ההם, מה זה קשור אליהם? עם לא מתחיל כל יום מחדש. עם זה בעצם קולקטיב שהוא קיים כל זמן, שיש קבוצה שרואה את עצמה כממשיכה את מה שהיה קודם לכם. זאת העם האמריקני הוא לא הרבה מאוד שנים בעולם, 300 שנים משהו כזה, בערך, פחות אפילו. אז בעצם האמריקאים של היום, הם רואים את עצמם כחלק מהעם האמריקני. לא בגלל שעכשיו נוצר העם הזה, הם רואים את עצמם כחלק מההמשך. אותו עם שהיה לפני, התחיל לפני 300 שנים, יש עמים מאוד קדמונים יותר, של 800 שנים, 1,000 שנים, 2,000 שנים. ולא כל יום מחדש של דלים, מה היו אבני היסוד של קיומנו. יש להם חוקה. והחוקה הזאת היא קובעת את כללי היסוד של השותפות. כך גם ביחס לבני ישראל. כי תורה בעולם היא מופיעה במציאות דרך דרכי הרגיל של העולם, דרך דרכי האנושות. ולכן החוקה של עם ישראל זה התורה. לכן אמרתי קודם, זה שניסינו עדיין נתקן לבורך השם, זה השלכת השם עלינו. ואגב, המתנגדים בחוקה אז, בזמן קרוב מדינה שרצו שיהיה חוקה, היו כאלה אנשים יראה שמה ישום מצוות שאמרו, מה פתאום שתהיה חוקה שאנחנו נמציא אותה? עם ישראל יש לו חוקה מבחינת ישנים. זה החוקה הלאומית שעומדת בבסיסות הקיום שלנו. זה שאנחנו עדיין לא התעשקנו להבין שזה מה שעומד בבסיס הקיום שלנו, וזה בעצם התשתיות שמחייבים לדורות. בכל שיש אנשים שרואים את עצמם שהם שם, ומה שהיה קודם לכן, התשתיות הקודמות הם אלו שמחייבים. החוקה שעומדת בבסיסות האומה, זאת שמחייבת לבואים פה את דם כהשם, ובאמת זה דבר נפלא, שלא יסתפק הקדוש בציווי האלוקי, אלא שתורה צריכה להתגלות בעולם על פי מה שטבע הרצון והאנושות להתנהל, ורק אז, אני חושב שהחוק הקרה היום בזה, שרק אז היא חקוקה באמת בתוך המציאות, והיא כלולה במציאות, והיא לא איזשהו צו אלוקי שמלוקק מדרכי העולם. זה נראה לי שמה שאומרים לי בסיס, דברי חדל, לא ראיתי מישהו ששואל את השאלה הזאת, אני כבר תמדרו. מישהו שמתייחס לשאלה הזאת, זה כמו היה מפשיטה, זה כל מי שכתב בעניין הזה, במצב כמו שהראינו, רק בדברים נוספים, עד כאן, בזמן השם, תביאו את הזמן הזה, תביאו את התורה, זה היה לי האירוע השלישי המשמעותי בקבלת תורה שאני נמצא בו, היה לי שתוכחית להיות בשני סיומי שעס, אחד היה פה, אחד היה עובדו בכנסת, שאני קודם זה בעל פעם בסדרות, לא דף יומי, זה פשוט תיבה, אדם עובד, ברוך השם, אם הוא יכול לסיים את השעס, אז הוא עשה ככה איזה מין דבר גדול לאורייקה, היה לו גם סיום טור בית יוסף, כבר פעם בטורים, וברוך השם, אנחנו זוכים פה לעוד איזשהו דבר שהוא מעין, הדור קיבלו עד מבני את השגרון, כמובן השם כבר מעלה, ובצורה מתעדים, וכבר השם, אמן.